בשיעור שלנו היום, אני כבר שאלתי, אבל רק בשביל העניין, כי אנחנו לומדים, ולא כל, אני, לא כולם נמצאים כאן, אז אנחנו פשוט, זה מוקלט, אז בוודאי שזה טוב. מי שרוצה לשמוע, יוכל לחזור ולשמוע. בשיעור הקודם דיברנו על הצורך בלקבוע מטרה, ולהתמיד במטרה. כלומר, לקבוע, קביעה. ואתם זוכרים את הסיפור, אני רק אזכיר אותו בקצרה, על אותו בחור ששב באוטובוס מירושלים מקרית ארבע עם החלום פתוח, ואיך שאחרי 15 דקות שיוצאים מן העיר ועוברים את הקניון, מנהרות, הדרך מוכרת, ומרוב שעמום או לא יודע מה, כל 5 דקות הוא מסתכל בשעון, פותח את הארנק, זורק שקל החוצה. זהו. מגיע לקריה, בחור יורד מהאוטובוס, פונה אליך ואומר, תשמע, אני לא גר פה, ואני עומד צריך לעזור לירושלים, נגמר לי הכסף בארנק, אתה יכול לתת לי כמה שקלים? ברור שכל בר שכל לא ייתן לו. כי זרקת כל השקלים שיהיו לך עכשיו בארנק, מה, אתה לא יודע להעריך שקל, למה שאתה לך שקל? אותו דבר אנחנו עושים עם הזמן. הזמן שלנו, אנחנו פשוט מבזבזים אותו, וזורקים אותו סתם. הוא עובר, הוא עובר, הוא עובר, הוא עובר. ואז יש חשיבה הגיונית בשביל מה צריך לתת לך עוד זמן. הרי אתה לא יודע להשתמש בו נכון, אתה לא יודע להעריך אותו נכון. ואז אמרנו שדרך להגשים כל דבר בחיים, דבר ראשון צריך להגדיר מטרה. אני רוצה להגיע אל, אני רוצה לעשות דבר מסוים. זה קודם כל. וכשאדם קובע לעצמו מטרה, הוא צריך להגשים את המטרה. איך הוא מגשים את המטרה? א', 24 שעות ביממה הוא צריך לחשוב ולא לשכוח את המטרה שלו. כי זאת המטרה. הדבר השני, הוא צריך להתמיד בזמן שנדרש אל המטרה כפי שהוא קבע. הוא קבע שהוא מקדיש למטרה מסוימת X זמן ביום, אז ה-X זמן הזה הוא לא משתנה. הוא תמיד יישאר X זמן. אם הוא לא יכול לעשות אותו בבוקר, יעשה אותו בצהריים. אם הוא לא יעשה אותו בצהריים, יעשה אותו בערב. אם הוא לא עושה כל אותו היום שום דבר למטרה, הוא כמו אותו בחור שזרק את השקלים החוצה, ואת הזמן. ואין שום סיבה והיגיון לתת לו שוב פעם זמן. בשביל מה? ממילא הוא מבזבז אותו. אז נתנו תרגיל, והתרגיל הזה היה שכל אחד במשך השבוע מהשיעור הקודם להיום, רבע שעה בבית, בזמן שהוא יקבע לו, בזמן שנוח לו, פשוט לא יעשה שום דבר, אלא דבר אחד בלבד. ישב ויחשוב. יחשוב על עצמו, על גופו, על מה שעבר עליו באותו יום, מה הוא יצא מאותו יום, מה הוא הרוויח באותו יום. מה עשיתי? חשבון. סגר קופה, נכון? דיברנו על זה מקודם, ונוכחנו לדעת שלא בדיוק הלך. כלומר, מבחן של שבוע ימים, לא הצלחנו לשבת רבע שעה עם עצמנו, ולהגיד, אני קבעתי לי רבע שעה. מה הסיבה שלא הצלחנו? הסיבה שלא הצלחנו, זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים. כי בשיעור אני משוכנע שכולם בתוך ליבם אמרו, אתה יודע מה? בוא נעשה ניסיון. הייתה כוונה פנימית, באמת, לנסות ולקבוע. מה לא נתן לי את הכוח לקבוע את הזמן הזה? דבר אחר. הדבר המרכזי בכל העניין. לא הבנו את החשיבות. לא הבנתי ברצינות כמה הדבר הזה רציני. לא הפנמתי את הרעיון שזה משהו כל כך חשוב שאני צריך לשנות מההרגל שלי ולחיות כאילו על זמן באוויר, בלי תוכנית, בלי מסגרת, בלי שום דבר, ולזרום, כך קוראים לזה היום, לזרום. ככה להתגלגל במשך היום, ואז ממילא, אז זה לא נורא, אז לא הצלחתי לקבוע רבע שעה, אז מה קרה? מה העניין של הרבע שעה הזו? וזה מה שהתורה והיהדות אומרת לאדם לא. היהדות דורשת מן האדם עקביות בכללים, עקביות בהנהגות, עקביות במעשים. יותר מזה, אפילו עקביות במחשבות. הדבר הראשון, כשאנחנו פותחים את השולחן ערוך, בסעיף הראשון שלו, בואו נפתח אותו, אנחנו פותחים את השולחן ערוך, ממש בהתחלה, הסעיף הראשון, ההלכה הראשונה, אומר השולחן ערוך, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו. כלומר, אדם צריך להבין במשמעות הפשוטה, שהוא קם בבוקר, הוא צריך להתעורר באופן כזה שכמו אריה רעב. הרי מה קורה לאריות? בלילה הם הולכים לישון, בבוקר הם קמים, הם רעבים. אבל הם קמים בבוקר מיד בעלות השחר, כי הרעב מציק להם. אז הם קמים מוקדם בבוקר, והוא ממשיך ואומר שיהיה הוא מעורר השחר. שכלומר, מיד עם אור הראשון הבן אדם מתעורר. למה? לעבודת בורא. כלומר, כשאני הולך לישון, אמרנו הרי שהשינה זה אחד מבזבוזי הזמן הגדולים ביותר, נכון? עובדתית. אדם ישן 6-7 שעות, ואותם 6-7 שעות, מה הוא עשה? שרף 6-7 שעות. הוא לא פעל, הוא לא חשב, הוא לא... שום דבר, הוא פשוט... איך אומרים? 1/60 של מיטה. הוא בטל, הוא לא עושה שום דבר. אז האם זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שאדם יבזבז כל יום 6-7 שעות, וכאלה שעוד מעריכים, יש שם דקדיקים, 8-9-10 שעות. זה נבראת לישון? אז תן לך שינת עולם, תישן בקבר כמה שאתה רוצה. בלי הגבלה, לא צריך לקום בבוקר. זאת אומרת שאדם נברא על מנת לפעול, הוא לא נברא על מנת לישון. אז איך השינה הופכת להיות חלק מן העשייה, שהאדם הולך לישון ואומר לעצמו, אני הולך לישון כדי שאחר כך יהיה לי כוח ללמוד, כדי שיהיה לי כוח להתפלל, כדי שיהיה לי כוח ליצור, כדי שיהיה לי כוח לעשות. אז השינה הופכת להיות מה? פעולה, לא בטלה. כי היא למטרה מסוימת, היא חלק מהגשמת המטרה. אם אדם רוצה להיות ספורטאי, והוא יודע שאם הוא לא יקדיש שעה, שעה וחצי ביום לכושר, למקצוע שבו הוא רוצה, לאימון, מינימום, אז הוא לא יגיע. אז האימון הזה הוא כלי כדי להגשים את המטרה שלו, את החלום שלו. אחד רוצה להיות תלמיד חכם עצום, אז הוא יודע שהוא צריך להקדיש X שעות ביום ללימוד. אחרת הוא לא יגיע, הוא יהיה תלמיד חכם, הוא יהיה בעל בית טוב, הוא ידע דברים, אבל הוא לא יהיה אחד מגדולי הדור. כדי להיות אחד מגדולי הדור, צריך להשקיע כל יום, את מרב הזמן בלימוד. זאת אומרת, שלמעשה, הכוונה היא, זה הגדרת המטרה. ואיך אני מגדיר מטרה? כשאני מבין את המשמעות שלה. אדם רוצה להגיע לסיירת, כן? אז מה הוא עושה? אנחנו מכירים את הבחורים בישיבות שרוצים להגיע לסיירות. אבל מה הם עושים בישיבות? הם מתאמנים. הם רצים, הם עושים כל מיני פעילויות בערב, שכל החבר'ה האחרים יושבים בפנימייה, ואוכלים, שותים, או מבזבזים את הזמן. הוא לא שם. הוא רץ מסביב לבית ספר, עושה לפנימייה, עושה קילומטרים, עושה אימונים. הסתכלו עליו אנשים ויגידו, תגיד לי, מה קרה לך? מספיק, חלס, כל היום שאתה בכיתה למדת. עזוב, בוא קצת, נבלה. מה הוא אומר? מה התשובה שלו בדרך כלל? בסדר, אני אגיע עוד מעט. אבל הוא לא מבטר על הפעילות שלו. כי זה חשוב לו, הוא רוצה להגיע לסיירת. הוא יודע שצריך לעשות כושר. זאת אומרת, ככל שקביעת המטרה היא חשובה וברורה לאדם, כך יותר קל לו לגבוע אותה ולעמוד בה. התרגיל שעשינו הוכיח לכולנו שאנחנו לא מבינים את משמעות העניין. לא הבנו עד כמה חשוב התרגיל של הרבע שעה. התרגיל של הרבע שעה נועד, ועכשיו אולי מבינים יותר, למטרה אחת. שינוי. להתרגל לשינוי. כי עד היום לא עשינו את זה. ורצינו להתרגל לשנות את ההרגל. ליצור הרגל חדש. וזה הרבע שעה. אז אמרתי פה מקודם לכם, שאולי במשך היום זה מאוד קשה. כי אנשים מאוד פעילים. אפשר רבע שעה לפני השינה לקבוע שזהו, זה זמן שבו אני יושב ועושה חשבון מה יצא לי היום מעצמי. כמה זמן היה תועלתי, כמה זמן היה בו דבר טוב, וכמה מהזמן הלך והתבזבז על דברים שבהכרח שאני עכשיו מסתכל אחורנית, לא יצא לי מהם שום דבר. נכון, נהניתי בהמנעה של הרגע. אבל זה נגמר. ולא יצאתי עם זה עם שום דבר. הנאה רגעית יכולה להיות משהו נחמד, אבל לא תמיד יש בה רווח. ואנחנו שאיפתנו להיות מרוויחים, שנצא עם רכוש כל יום, ולא סתם לבזבז את הזמן. לכן, בואו נראה, זה במעשים. אבל, דיברנו על מחשבה. אנחנו ממשיכים להסתכל בשולחן ערוך, ואנחנו רואים דבר נורא מעניין. ממשיך הרמ"א ואומר שאדם צריך כל הזמן להרהר. להרהר. מחשבות. הגה, שיביתי השם לנגדי תמיד, כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים. כלומר, אדם צריך לשאוף למדרגה כזו, שהוא יהיה צדיק לפי הגדרת הרמ"א. מה זה הגדרת הרמ"א לצדיק? שאדם כל הזמן זוכר שהקדוש ברוך הוא לנגדו. שמציאות הבורא היא כל הזמן, גם כשהוא משחק כדורסל, גם כשהוא רץ, גם כשהוא רוכב על אופניים, גם כשהוא קונה במכולת. שיוויתי השם לנגדי תמיד. וכל זה למה? אומר הרמ"א, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו. איך שהוא יושב, איך שהוא פועל, איך שהוא הולך, איך שהוא מתנועע. ועסקיו, כלומר כל דברים שהוא עושה ביום יום, והוא לבדו בביתו. הוא בבית שלו. אף אחד לא רואה אותו. אז אדם יכול ללכת בבית בצורה קצת אחרת. כאשר לעומת זה כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו הוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו הוא עם אנשי ביתו וקרוביו, מה שנקרא הסגנון דיבור בתוך הבית, כדיבורו במושב המלך, אם הוא נמצא מול מלך, הוא אפילו נרד מרמת המלך. כשאדם מדבר עם הרב שלו, עם המורה שלו, או ברחוב, הוא מגיע למכולת, הוא מגיע לדואר, הוא מגיע לבנק, הוא מדבר אחרת. כי לא נעים לו, הוא לא יכול לדבר חופשי חופשי כמו שהוא מדבר בבית. הוא לא מתנהג בבית באופן מסוים, שזה לא כל כך, הוא יודע שזה לא כל כך מתאים בחוץ. בבית הוא מרשה לעצמו להיותו יותר משוחרר. כל הדברים הללו, איפה הם באים? על כן, שישים האדם אל ליבו, שהמלך הגדול, הקדוש ברוך הוא, אשר בלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה מעשיו. כל הזמן. אז, כמו שנאמר, אם מסתתר איש במסתרים ואני לא אראה נאום השם, גם אם אדם מסתתר, הקדוש ברוך הוא רואה אותו, זה מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. אז האדם, יש לו בושה קבועה. איך אני מתנהג? איך אני מדבר? איך אני עושה דבר כזה? אגב, הוא רואה אותי עכשיו. מה אני אגיד? ולא יתבייש מצד שני, בפני בני אדם המליגים עליו בעבודת השם יתברך. נשימו לב, הוא ממשיך ואומר, גם בעצני הלכת, זה שמקודם אמרנו שבבית האדם מתנהג אחרת, גם שם, שהוא בתוך ביתו בעצני הלכת ועל משכבו, שהוא הולך לישון, ידע לפני מי הוא שוכב. כלומר, זה כאן, כל זה בהירור. כלומר, התורה וההלכה גם נותנים לנו גדלים, לא רק של קריאות המעשה, כמו שאדם צריך להתפלל בשעה מסוימת, ואדם צריך לפני האכילה ליטול ידיים שהוא אוכל לחם, ואדם צריך לברך על מה שהוא אוכל, וכל מיני דברים קבועים. אלא גם בהירור, גם במחשבה. התורה אומרת לאדם היהודי, אתה רוצה באמת לעשות רצון השם? תהיה ממה שהזוהר הקדוש קורא לזה בחז"ל, מרי דחושבנה. מה שנקרא בעלי החשבון. הרמח"ל מביא את זה במסילת ישרים. אם אתה רוצה להיות באמת בן אדם, אדם כזה ששווה לתת לו שקל, כי הוא יודע להעריך אותו. יש לו משמעות. בסדר? לכן, כשאנחנו מדברים עכשיו על הצורך לקבוע ולהיות עקבי, נעשה ניסיון נוסף לשבוע הבא. כל אחד ימצא לו את הזמן של רבע שעה קבועה ביום, כמו שהוא נוח לו, אבל שלא יוותר עליה. יש עוד פלוס בזה, שאם האדם גם יודע שרבע שעה לפני השינה הוא צריך לשבת עם עצמו, ולא משנה מה שיהיה, לא רדיו ולא טלפון ולא פלאפון ולא חברים ולא כלום, הוא עם עצמו. יושב ועושה חשבון, אבל רבע שעה על השעון, לא פחות. מה יצא לי היום? כי זה אפשר תוך 5 דקות, נגיד, גמרתי, לא. זה לשבת ולחשוב באמת, ולנתח את מה שעבר עליי. האם פעלתי נכון, האם פעלתי לא נכון. מה אני היום עשיתי שמחר אני לא עושה? כלומר, כל פעולה של רבע שעה כזאת צריכה להיות כזו שלמחר, מה שהבנת שזה טעות, אתה לא חוזר עליה. אז זה תועלת. כדי שנתרגל לחשוב, נתרגל לשנות, נתרגל למשהו חדש. אמרנו שחלק הנוסף בקביעה הזו זה גם ההמשכיות. כלומר, לא לעשות יום כן, יום לא, יום כן, יום לא. אלא להחליט שזה עושים יום יום. כי עדיף שבן אדם ילמד שעה רצוף מאשר שעתיים בהפסקות. אתם זוכרים למה? כי כשאני יצאתי, שחזרתי, זה, הכל הלך, אני מתחיל מחדש. אני כל לא זוכר בדיוק מה היה. אז אם אתה יודע שאתה לצורך הלימוד, או לצורך העניין צריך שיהיה לך שתייה וביסלי ובמבה, תכיל הכל מראש, שיהיה לידך, שבשעה הזאת אתה לא קם ולא הולך לשום מקום. תלך גם לשירותים לפני, אם אתה מרגיש שאולי שמה תסתר באמצע. לא, זהו, אתה לא עושה שום דבר חוץ מהמטרה שאתה קבעת. ושום דבר שמוציא אותך מזה לא יפריע. הכל יהיה מוכן. בסדר? אז זה לקראת שבוע הבא. היום, אנחנו נמשיך בעניין של, ברוך השם, קבעתי לי מטרה, אני מבין את הצורך בהמשכיות. עכשיו נעבור למה שנקרא עקביות בהתאם לתוכנית. קבעתי לי תוכנית, נכון? אני רוצה לעשות פעולה מסוימת. עכשיו, אני רוצה רבע שעה בכל יום לחשוב על מה שעשיתי באותו יום. בשביל להצליח באמת להיכנס להילוך, כמו שאנחנו ראינו שלא כל כך הלך, אדם חייב, שלום עליכם, אדם חייב למצוא את הקצב המתאים. כלומר, זה לא רק שהאדם צריך להחליט מה הוא רוצה, ולעשות את זה, ולהמשיך את זה ללא הפסקה, לפי הזמנים שהוא קבע, הוא גם חייב למצוא את הקצב המתאים בשבילו. עכשיו, למה? אנחנו יודעים של הגוף האנושי הוא מאוד מאוד אוהב תבניות. מה הכוונה? אפילו המשימות המרתיעות ביותר הופכות לסבירות שהן נעשות במסגרת קבועה ומוכרת. כלומר, אותה פעילות, אותו מקום, אותו זמן ובאותו אופן, עד כמה שזה ניתן. אחת הדוגמאות הזה זה הצבא. שמאמנים את החיילים, מה מאמנים אותם? על פקודות. בפקודות אין מקום לחייל מה?
לחשוב. מביע דעה.
נכון, הוא לא חושב, הוא לא מביע דעה כלום. כל זה לפני. ברגע שהגיע הפקודה, הוא יודע שהוא פועל. כן? אחד הדברים שכולם מכירים זה המילה פזצת. כן? כולם מכירים את זה? פזצת, צועק? מה קורה לחיילים שצועקים להם פזצת באימון? כולם על הרצפה. מה קרה? אימנו אותם, אמרו להם, שימו לב. פזצת זה ראשי תיבות. פה זה פול. דבר ראשון אתה מפל. זין, זהה. כן? תת, טווח, טווח, א', אש. זאת אומרת שמולך יש אויב, ירו עליך. דבר ראשון שאתה עושה, שכב על הרצפה מיד. אתה לא עכשיו רגע, רק שנייה, מאיפה? לא, שמעת עירייה, שכב. דבר ראשון, דבר שני, זהה. אל תתחיל להשתולל. תרגע, אתה עכשיו למטה, לא רואים אותך. אתה אחרי מחסה. זהה. תרים את הראש בזהירות, תנסה לזהות את מקור האש. מאיפה אתה מותקף? זיהית מקור האש. תווח. תבדוק את הטווח שלך. אם יש לך אקדח והוא נמצא 500 מטר ממך, חבל ללחוץ על ההדק. הכדור לא יגיע אליו. תבדוק את המיקום של האויב, וברגע שאתה יודע שזה בסדר, אש, תירה. תראו לעצמכם שבזמן קרב, חיילים רצים, וכל אחד צועקים פזצת לחדרה, לא, אני עוד לא רוצה, רק שנייה נתקדם, עוד רגע, לא. אחד יכול להיות שהוא יחטוף כדור. כלומר, מרגילים את החייל לפעול על פי פעולות קבועות, תבניות קבועות, אין לו זמן למחשבה. זה לא הזמן לחשוב, זה לא הזמן לדון, אין. תבנית. צועקים להסתער, אתה רץ קדימה. אבל אתה יודע, כל הזמן צועקים לך להסתער, שחייב ליישר קו. לרוץ עם כולם. אחרת אתה תראה בגב של החבר שלך. או שירו בגב שלך. והיו דברים מעולה. כלומר, אנחנו רגילים לעבוד בתבניות. כשאנחנו נכנסים לתבנית, מאוד מאוד קל לנו לעבוד. עוד דוגמה. מי שלמד עזרה ראשונה, אתה למדתם עזרה ראשונה? כשלומדים עזרה ראשונה, בקורסים של מד"א, הכל עובד שם על פי מה? תבניות. אתה רואה פצוע? אתה רואה אדם על הרצפה? אתה מי הדבר ראשון, מה אתה עושה? בודק דופק, בודק זה, בודק נשימה, בודק ראייה, בודק הכרה, זה, אתה, מי המשש את הגוף, רואה, יש זרימה דמן, יש, אתה עושה כך, יש, אתה עושה כך, זהו. אין מקום לשיתוף דיונים עכשיו. עכשיו אתה פועל לפי תבנית. עוד דוגמה. אנחנו כולנו גדלנו בבית, ואת כולנו הרגילו שכשמגישים לפניך צלחת עם מרק, אתה לא לוקח מזלג ומתחיל לאכול. כולם באופן טבעי לוקחים כף ואוכלים. תבנית קבועה. זה כף, זה מזלג. אדם שהוא צמא, לא לוקח קערה של מרק, מלא אותה מים ושותה. זה כוס. גם כן, כל החיים שלנו בנויים על תבניות. והגוף שלנו מאוד אוהב את זה. כי הוא רגוע, הוא יודע לקראת מה הוא הולך. בדרך כלל מה שאדם חושש, זה אדם שחושש מהלא מודע. אני לא יודע מה יהיה. וכשאדם לא יודע מה יהיה, הוא פוחד. וזה טבעי כל כך לפחוד. כשאדם לא יודע מה קורה. לכן, התבניות זה דבר ידוע. זה גם הסיבה ביהדות, וזה אחד הדברים, אני חושב, המאוד מאוד חשובים לכולנו. הרבה פעמים באים אליי אנשים ואומרים לי שנורא נורא קשה להם להתפלל. למה? כי יש אמירה כזו של בואי לנשמע, כל יום אותו דבר, שעמם, אני לא מתחבר, די. כן, זה מוכר, נכון? לפי החיוכים. זה כאילו, די, זה יבש. רבותיי, זה הפספוס הגדול ביותר של כל המהות. ברעיון של התפילה. זו הסיבה שביהדות ישנם פעולות קבועות מראש כל יום. ולמה? כי למה זה אמור להביא אותי? למימוש מה? העצמי שלי. המטרה. להיות יהודי עובד השם. כי אם כל יום אני אעשה משהו אחר, תהיה לי בזה קביעות? מה אתם אומרים? אפשר ליצור קביעות כזה? כל יום זה משהו אחר. אני יכול להמשיך משהו? לא. כי כל יום זה דבר חדש. כלומר, התורה יוצרת ואומרת לנו, כשאדם קם בבוקר, הדבר הראשון שהוא אומר, מה זה? מורה אני. זה אוטומטי. בן אדם רק פתח את העיניים וצריך לצאת מיד, מודה אני. צריך להתאמן על זה. אבל לך תשמע, זה התבנית. כלומר, למעשה, מודה אני, זה אומר, וואי, תודה רבה אלוקים, אני חי. זה הדבר הראשון. זה הרגע של התודה שבא מהמודעות מיד על הבוקר שאתה פותח את העיניים. זה לא עוד איזה יום. כי יום כזה זה יום חדש. אדם קם בבוקר והוא בריא ושלם, הוא מרגיש הכל בסדר. איך הוא מסוגל? לא. לצעוק, תודה. זה בגלל שהוא לא מבין למה הוא הלך לישון. אם הוא הלך לישון בתפיסה של, טוב, עוד יום אחד, לא נורא, עכשיו גם בחופש בכלל. עוד יום כזה, נעביר אותו. אז באמת, על מה הוא יגיד תודה? מה יש לו מהיום הזה? שום דבר. לאכול ולשתות וסתם, בזבז את הזמן. אבל כשאדם מבין עצם זה שהוא אוכל, הוא צריך להגיד תודה. ממשיכים הלאה. זה נותן לנו להתחיל את היום ברגל ימין. על מנת להבין את הדברים כך, גם באה התפילה. הרמב"ם בהלכות תפילה, נראה אותו בפנים, הרמב"ם בהלכות תפילה אומר דבר מאוד מעניין. ובטח מכירים את המחלוקת בנושא תפילה, מה המהות של התפילה. אבל הרמב״ם אומר בהלכות תפילה, אפשר בינתיים למזוג כוסות, כן? אפשר, אפשר. הרמב״ם אומר בהלכות תפילה, ואני קורא את ההלכה הראשונה בפרק הראשון בהלכות תפילה. אומר הרמב״ם, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר והבלתם את השם אלוהיכם. זהו, עבודה זו תפילה. כך אומרת הגמרא בברכות. אבל ממשיך הרמב״ם ואומר, מפי השמועה אמרו שעבודה זו היא תפילה, ונאמר ולעובדו בכל לבבכם. מה זה אמרו חכמים? איזו היא עבודה שבלב זו תפילה. ממש זה סיכום של כמה שורות של הסוגיה בברכות. ופה אומר הרמב״ם, ואין מניין התפילות מן התורה. כלומר, בתורה לא כתוב שאדם צריך להתפלל שלוש פעמים ביום. הוא ממשיך, הרמב״ם ואומר, ולא משנה, ולא משנה התפילה הזאת מן התורה, כלומר חזרת השץ. ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה. כל היום זמן תפילה. זאת אומרת, למשמע מן הרמב״ם, שאדם, אין מניין קבוע, מתפלל פעם אחת ביום. דבר נוסף, גם מתי שבא לו. הוא ימצא זמן במשך היום.
חבל.
לא, לא, לא מדבר עכשיו זמן תפילה. אמרתי תפילה אחת. פעם אחת. בסדר? עכשיו הוא ממשיך ואומר, בסעיף הבא, בהלכה הבאה, לפיכך, היות בזה דבר שיש לו זמן, אנחנו יודעים שאנשים פטורות במצוות עצה שהזמן גרמה, לכן הם פטורות. אבל הוא אומר, אלא חיוב מצווה זו כך. כך חיוב המצווה של תפילה, שיהיה האדם מתפלל ומתחנן בכל יום. כלומר, לפי הרמב״ם, המשמעות שהאדם, כשכבר סוף סוף הוא מחליט להתפלל, זה צריך להיות באופן של מתחנן. ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו, צרכי, שהוא צריך להם, בבקשה ובתחינה. ואחר כך נותן שבח והודיה לשם, על הטובה שהשפיע לו כל אחד ואחד כפי כוחו. מה פירוש? אם היה רגיל, זה הלכה הבאה, מרבה בתחינה ובקשה. אם היה ערל שפתיים, קשה, אז כפי יכולו, כמה שהוא יכול. וכל עד שירצה. עכשיו, מזה, אנחנו מבינים מדברי הרמב״ם, שהתפילה לא יכולה להיות באופן של משהו קבוע. כלומר, לא שהרמב״ם אומר שתקנת חכמים, אמן, שתקנת חכמים, זה לא להתפלל שלוש פעמים ביום, כי להלכה נפסק שצריך שלוש פעמים ביום להתפלל. אבל דעת הרמב״ם להסביר לנו שמה הבעיה של האדם שהוא לא מסוגל כל תפילה לעשות בתחנון ובקשה. אבל זה בדיוק מה שהיהדות אומרת לאדם. אתה יודע למה אתה לא מסוגל? אתה מתקשה? כי אתה לא מבין את מהות התפילה. לפי הרמב״ם, אדם שמרגיש שהוא לא יכול להתפלל, אז הוא לא יתפלל. יתפלל פעם ביום. אין מן התפילה מן התורה. על ההלכה נפסק שחייבים שלוש פעמים, ואנחנו חייבים שלוש פעמים. אבל מה העומק של דעת הרמב״ם? שאדם לא מבין במהות התפילה. ולמה הוא לא מבין? כי הוא לא השקיע מחשבה אמיתית בשביל מה הוא מתפלל. או במילים יותר עמוקות, בשביל מי? אנחנו חושבים שכשאנחנו מתפללים, אנחנו עושים טובה למי? נו?
לעצמנו.
זה, זה גם מי שחשב. אבל כן, כי הקדוש ברוך הוא צריך את זה, הוא מחכה בבוקר, יגיד טוב, אני צריך היום, כמה יהודים יש בעולם, כמה בר מצוות, אני צריך כך וכך תפילות שיהיו, אוי ובוי, אם לא יהיה, מה אני אעשה? הקדוש ברוך הוא לא צריך את התפילות שלנו. כלומר, התפילות היא כמו שאתה אמרת. זה בשבילך. התפילה היא בשבילך, כי היא צריכה למעשה לבקש עבורך, עבור צרכיך, עבור בקשותיך, עבור ענייניך. יש מישהו שאומר בתפילה, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. והוא לא מתכוון לזה, אז אתה קצת מצחיק אותי. אז סתם אתה אומר. אבל אם אתה תהיה זקוק לרפואה, חס ושלום, אז תגיד רפאנו ואתה תבין. כי כואב לך הרגל. אז אתה מתפלל על הרגל שלך. אז אתה מבין ואז אתה מחובר. זה בדיוק הדבר הלא נכון. אומר הרמב״ם, אדם צריך לבקש ולהתחנן בכל יום. בתפילות שהוא מתפלל. לכן אדם צריך שוב פעם לחקור ולבדוק את מה? את הפעולות שלו. זה הרבע שעה שדיברנו. זה הייתה המטלה שדיברנו בשבוע שעבר. ועכשיו דחינו אותה לעוד שבוע. כי כשנבין את המטרה בעניין, אנחנו נתחיל להבין את העומק שלה והחשיבות שלה. ואנחנו לא נוותר עליה. כי היא חשובה, היא יסודית. לכן כל מה שקשור ביהדות, מה זה? דבר קבוע שחוזר על עצמו כל הזמן. אותם תפילות, אותם ברכות. אנחנו נעים שוב ושוב על אותו דבר בלי הפסקה. וכל זה למה? כדי ליצור מה? נו? ליצור מה? שאני עושה אותו דבר כל הזמן. מה זה יוצר אצלי? עקביות. עקביות והמשכיות. זה גלגל שכל הזמן זז, הוא לא נעצר. אז אני הולך לקראת המטרה. והמטרה היא כמו שהמשנה באבות אומר, שהעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא. כלומר, יש גם תכלית לעבודה שלי. וכל זה לטובתי. לכן, וזה אפשר לצרף את הנושא ככותרת שנקרא מחזוריות. המחזוריות למעשה זה שינון וחזרה. וזה מה שקורה לנו ביהדות. זה הציווי שחזל קבעו אפילו מטבע של ברכה. אתה לא יכול להמציא ברכות. קבעו ברכה, סגנון קבוע לברכה. צריך להתחיל בברוך, או לסיים בברוך, או ברכות שמתחילות בדבר מסוים, אבל מסיימות בברוך. אדם אסור לו לשנות מטבע של ברכה. אדם יכול להוסיף בתוך תפילות כל מיני בקשות, אבל הוא לא משנה את המטבע של הברכה. כדי שהדברים יהיו קבועים, ברורים, הם יחזרו, יהיו מחזוריות, כל הזמן חוזר, כל הזמן משנה, כל הזמן נמצא באותה מטרה, אותה קביעות, אותה המשכיות. כי טבע האדם, ברגע, וכל אחד יעיד את זה לעצמו בליבו, כל זמן שהוא כפוף למסגרת שהיא דורשת ממנו, אז לא תמיד נוח לו, לא תמיד נעים לו, אבל הוא פועל בתוך המסגרת. הוא פועל, הוא עושה. כאשר מבטלים לו את המסגרת, מה קורה לו? הוא מתבלבל. הוא מתחיל לחפש מה לעשות. הרי מקודם עשית, למה אתה מתבלבל עכשיו? הרי אתה עשית את הדברים. נגמר המסגרת. נגמר הגבול. העקביות. שינו לך אותה? זהו. אתם מכירים את זה מעצמכם, אני קיבלתי טלפונים מתלמידים רבים עכשיו לפני החופשה, שהשאלה המרכזית שלהם הייתה, וברוך השם זאת השאלה, איך אני מסדר את היום שלי? עד היום סדרו לי. עד היום קבעו לי מערכת. בשעה כך וכך אני צריך לקום, בשעה כך וכך יש לי תפילה, בשעה כך וכך ארוח הבוקר, בשעה כך וכך שיעור ראשון, שיעור שני, בסדר. ואחר כך יש מנוחת צהריים, ומיד אחרי זה יש לי שיעורים כאלה ושיעורים אחרים, יש לי מבחנים. הייתי מסודר, כלומר יש לי תבנית. פתאום, אופ, לקחו לי את הכל. אני מתבלבל, אני לא יודע מה לעשות. עכשיו שאלה, וכי בטלה חובת תפילה? לא, היא נשארה אותו דבר. אז למה בחופש יש מניין למאחרים? הרי כל השנה אין מניין למאחרים. ברוך השם שיש, כן? אבל למה צריך להמציא את זה? לכאורה.
ההורים לא יודעים להעיר אותך.
בסדר, עכשיו אני לא מעלה, ההורים לא צריכים להעיר אותך. אתה צריך להתעורר. זהו, זה העניין, כי לא מבינים את המשמעות.
בישיבה אני גם לא מתעורר. אם ייתנו לי להתעורר, אני אתעורר בעשר גם.
יפה, אז יש סיוע, תבקש מאח. אז ההורים אבל עם כלי.
אח גם לא יודע להעיר
אותך. טוב, אז אני אומר, בסדר. אז זה אולי, אני אגיד לך למה. יופי, אני אגיד לך למה.
אני גם בעד.
כן, כי אתה, אני לא רוצה עכשיו לדפן נקודתית, אבל אדם שמתקשה לקום בבוקר, זה בגלל שהוא לא מבין את המהות לשם ההוא גם. כי יכול שהוא יעמיק במחשבתו ויבין, כן? מה הצורך של הקימה בבוקר, הוא גם ילך לישון יותר מוקדם בערב, כי זה משפיע. אם אדם הולך לישון בערב מאוחר, אז בסדר, אז ודאי שצריך להעמיק. בתובנה, למה אני קם בבוקר, בשביל מה? אבל לא ניכנס לנקודה הזו, זו נקודה פרטית, יש לי כמה רעיונות בשבילך אחר כך. אבל, הדבר הראשון, אדם, צריך לדעת, שהתפילה נשארה חובת התפילה. אז בישיבה העירו אותך. עשו איזה כלי, איזה מדריך אחד שהוא כלי, שתפקידו להיות שעון מעורר. מי מעיר אותו? אשתו? ואם הוא רווק? השעון. האחריות. כלומר, גם הוא יכול להגיד, שמה, לא העירו אותי. ראש הישיבה יבוא להעיר אותי. לא. כלומר, הוא מבין שיש לו אחריות, הוא חייב לקום. בא להעיר. לא. אז זאת אומרת שכנראה גם המדריך נרדם. טוב מה? אז תראו. יש סיפור על הרב נריה, זכר צדיק לברכה, שבעניינים של חינוך באמת יצא לו שם של מחנך טוב מאוד, מחנך דגול, שידע להכיר את הנפשות של התלמידים שלו, את כולם, היו לו כמה מאות. בכל מחזור כזה, כל שנה, הישיבה מלאה. פעם שאל אותו, תלמיד חכם אחד, הרב, הוא בעצמו כבר היה ראש ישיבה, התלמיד הזה, הוא שאל את הרב, תגיד לי, איך הצלחת? אני לא מצליח להגיע לכל התלמידים שלי. ואתה תמיד הגעת לכולם. אין תלמיד אחד שלא סיפר שהוא קיבל ממך יחס. שלא דיבר איתך. שדיברת איתו. איך? מאות תלמידים. אמר לפסוק, כתוב בתורה, על קורבן התמיד כתוב, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. וזה מה שעשיתי. היה נגמר התפילה, הייתי יוצא מבית הכנסת, הייתי רואה בחור ולא בוא תתלווה אליי. הייתי הולך איתו אליי בדרך הביתה. בדרך הייתי מדבר איתו, שואל אותו, מה, תעניין בשלמה, מה קורה איתו, לפעמים גם מזמין אותו לאכול אותי ארוחת בוקר. ובערב שהייתי גורי פלל ערבית, אני הולך הביתה, אני לוקח עוד כבש אחד. כבר כל יום היו לו שני תלמידים. כפול שבוע, 14 תלמידים. 10 ימים. כמה זה? נו? 14 כפול 10. 140. בחודש חיזיתי את כל הישיבה. ואז חוזר חלילה. עכשיו, מה הוא יצר פה? יכול להיות שהוא פספס תלמיד אחר שניים, יכול להיות. אבל מה הייתה התחושה הכללית של התלמידים? שאין תלמיד אחד שהוא פספס. למה? מה הוא יצר פה? הייתה לו מטרה. המטרה לרב נריה הייתה לתת יחס אישי שלו כראש הישיבה לכל תלמיד ותלמיד. ואנחנו יודעים שלא כל תלמיד הוא מדבר, לא כל תלמיד משתף פעולה, אבל עצם זה שהוא הולך עם ראש הישיבה, וראש הישיבה מדבר איתו, זה יחס. זה לא במצד זה שהוא רצה לראות מה קורה, אלא הוא רצה שהתלמיד יבין שאכפת לו ממנו. אז זו הייתה המטרה. בשביל המטרה הזו הוא קבע זמן. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים. זה הזמן. ולא משנה מתי. זה הזמן. והיות וכבר היה קבוע לו המטרה, קבוע לו הזמן, והוא התחיל לעשות את זה, כי זה קל, זה תבנית קבועה, הוא יודע בבוקר, הוא יודע בערב. ואז נוצר ההמשכיות. וכשזה נגמר הסבב, מה קרה? הוא התחיל מחדש. זה החזרה והשינוי. וכך הוא הצליח. תשאלו את כל הבחורים שהם בוגרי ישיבת כפר הרועה. אין, הוא אמר, רב נריה, דיבר עם כולם. אין אחד שלו, גם אותו תלמיד שאולי הוא פספס, נגיד רגע, כנראה שכחתי, בוודאי הוא דיבר איתי. כי זה היה ברור. זה הצורך בהמשכיות. זה הצורך במחזוריות של הדברים. לכן התפילות הם אותו דבר. הברכות הם אותו דבר. ההלכות הם אותו דבר. כי הן יוצרות לאדם תבנית ברורה, ואז הוא לא מתבלבל. אז תמיד הדברים ידועים, והוא לא פוחד. כי כשהדברים ידועים, אדם לא פוחד מהם. אדם פשוט הולך עליהם. לכן, שינון וחזרה זה לא רק בלימוד. זה גם בהרגל לעשות ולפעול. וזה מה שנותן לנו את הכוח כיהודים. אנחנו כל הזמן מזכירים, יש איזה סיפור ידוע, איזה יהודי אחד, שהיה מה שנקרא בעל יכולת ממונית. היה בינוני ומעלה. והיה נותן צדקה, אוספי צדקה למיניהם, חלק צדקה, זה פה שם. יהודי בסדר, יהודי כזה, יהודי טוב. היה לו קרוב משפחה שהיה, לא עלינו, אני. וכל פעם שכשהיו באים לבקש כסף של אותו קרוב, הוא לא היה מסכים לתת. לא מסכים. ובמקרים היותר גרועים, גם היה ככה יוצא בשצף כסף. אני מכיר אותו, תעזבו, מבזבז את הכסף, וכו' וכו'. הדבר הגיע לידי אוזניו של הרב, של אותו מקום. ואז הוא החליט לעשות לו איזה, מה שנקרא, נקודת מעצור, לשנות את ההרגל. אחרי תפילת שחרית, הוא קרא לו. אמר לו, אור, מה שלומך, הכל בסדר? כן, ברוך השם. הוא אמר לו, תגיד, אתה היית בתפילה עכשיו? אמר לו, הרב, אני עמדתי אחריך. אתה ראית אותי. שכדי זמרה ישבת מולי. אמר לו, כן, טוב. תגיד לי, התפללת 18? אמר הרב, נו באמת. ודאי שהתפללתי 18. ותגיד לי, מה אמרת בברכה הראשונה? אמרתי, אוקיי, אברהם, לא יצחק, לא יעקב. אמר לו, ולמה שהקדוש ברוך הוא יקבל את זה? אתה מכיר אותם? ראית אותם? מה לך ולהם? אמר, תראה מה, זה אבותינו, יש איזה קשר, לא? אז אני מתפלל. אמר לו, בזכותם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילת 18 שלך, כל הבקשות הפרטיות שלך, בזכות איזה ההורים שאתה בחיים לא ראית, מעולם לא, שום דבר לא היה לך איתם. ובזכות הזו אתה תולד כל מה שאתה רוצה. ולך יש קרוב משפחה חי נושם פה עכשיו בעיר שלנו לידך, ואתה מתעלם ממנו. איך זה מתיישב בשכל? אז לא היית בבית כנסת ולא התפללת. כלום, סתם. אין בזה שום משמעות. כאשר האדם רוצה להגיע למטרה בלימוד, בתפילה, בקיום מצוות, הוא צריך להבין שזה שזה חוזר על עצמו זה לא לרעה, להפך. זה הדבר הכי טוב בשבילו. זה לטובת כל יהודי ויהודי. אני לא יודע כמה מכם מכירים ככה קצת נושאים שקשורים למדיטציה ודברים כאלה שיותר מעולם המזרח, אבל ביהדות מה תפקידה של המדיטציה? מספיק לפי העולם מדיטציה הכוונה היא להכניס את האדם למין חשיבה פנימית, מודעות פנימית, בתור במודעות הזו להכיר, להיכנס אל גופו, אל עצמו ולממש את הכוחות הפנימיים שלו. זה הרעיון. היהדות עושה את אותו דבר. ומשם כל העולם לוקח. כולם. אצל אברהם אבינו כתוב שהוא נותן לפילגשים מתנות. אתם מכירים את הפסוק? נכון? מכירים אותו? או שנזכיר אותו. זה בראשית התורה אומרת כך. כאשר אברהם אבינו מגרש את כולם, ואחר כך הוא נותן את כל מה שיש לו ליצחק, כתוב כך, רק מדפדף רגע, כתוב אצל אברהם אבינו, מדפדף רגע. הנה. בספר בראשית, פרשת חיי שרה, פרק חפה, פסוק ו. בוא נקרא פסוק קודם. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים, כך אומר פסוק הבא, פסוק ו, אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי. קדמה אל ארץ קדם. כלומר, נתן להם משהו, ואמר חבר'ה, מהיום אני חי. כן? כלומר, זה מה שנקרא ירושה בחיים, אי אפשר להערער עליה, זה הכל שלי, ואני מחלק את זה שאני רוצה. ונותן להם מתנות, ומשלח אותם, לגרש אותם, כדי שלא יהיו מה שנקרא ליד יצחק, ולך תדע מה יצא להשפעה של הקרבה הזו. אומר רש"י דבר מעניין מאוד. רש"י אומר, ויתן אברהם, ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות, אומר רש"י, עוד רגע, כן, פרשו רבותינו, שם טומאה מסר להם. מה זה שם טומאה מסר להם? טוב, דבר אחר, מה שניתן לו על אודות שרה, מה שקיבל מאבי מלך, כלומר הדברים שקיבל מהגוי הזה, נתן להם, אמר אני אין לי חלק עם גוי, קחו כל מה שהגוי הזה נתן, לא רוצה אצלי חלקים. כן? מה זה שם של טומאה? חז"ל אומרים שלמעשה זה השורש של כל חוכמות הגוי. הם קיבלו את הצד של הטומאה, כי אנחנו יודעים שזה לעומת זה עשה אלוקים, נכון? וכמו שיש קדושה יש טומאה, נתן להם את כל מה שידע מהטומאה, קחו, תחיו עם הטומאה, זה כוחות הטומאה, זה הכל. משם כל העולם אחר כך התפתח, ולמדו את כל מה שיש בהודו, פקיסטן וכל אלה, כל הקטות למיניהם. כאשר שם, בחוכמות ההם, אני לא אדבר על עבודות אלילים שיש בזה, חלק מהדברים, או ברובם, יש דבר שקרוי בשפה שלהם מנטרה. מנטרה זה אומר דבר שחוזר על עצמו ללא הפסק. לא יודע, אתם לא כל כך מכירים את זה, אני קצת כן מכיר את זה בכל מיני חקירות ולמידה של הדברים, כדי לדעת מה להשיב לאפיקורסים. דבר אחד, דבר שני, זכיתי לעבוד קצת על תרגום של אחד מגדולי ישראל שהיה בארצות הברית, הרב, שכחתי את שמו, כבר זה היה לפני 10-15 שנים, שהוא כתב, היה בקי עצום בתורה, היה מישיב באוניברסיטי, וגם היה בקי גדול בתורות המזרח, הרב אריה קפלן, צריך לצדיק לברכה, כתב ספרים, וחלק מהספרים אני עברתי לתרגום שלהם מאנגלית לעברית. מנטרה כוונה שאדם רוצה עכשיו לעשות מדיטציה, כלומר להכיר את עצמו, להכניס את עצמו למודעות פנימית שכלית, יושב ופשוט אומר את אותה מילה, מילה או משפט בלי הפסקה. אתם שומעים? אותו דבר. יום יום בשעה שהוא רוצה לעשות את המדיטציה הזו, אותה מילה, אותה מילים, אותה תנוחה, אותה ישיבה, אותו מקום, ללא הפסקה. וככל שהוא עושה את זה יותר ויותר, לאט 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 הוא מתנתק מהסביבה ונמצא בתוך עצמו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, באה התורה והיהדות וההלכה ואומרת לך, אדוני יקר, תפתח את הסילוק, זה לא כמו שאמרת אתמול, בשלשום, בגיל 13, בגיל 7, בגיל 6, בגיל 5, מתי שכל אחד התחיל להתפלל, זה אותו דבר, רק תסתכל מה שאתה אומר. שב, תחשוב על מה שאתה אומר. אבל לא רק שתחשוב על מה שאתה אומר, גם אותו גוי שעושה מדיטציה, הוא לא מהרהר בזה. מה הוא עושה? הוא אומר את זה. הוא משתמש בפה, במילה. יש כאלה שמשמיעים רק קול. ככה, אחד אחרי השני. אתה יכול לשבת שעה ככה. אומרים אחד לא. מודה אני לפניך מלך חי וקיים. אמרת את זה גם אתמול, גם ללשום. תגיד, תקשיב למה שאתה אומר. כלומר, החזרה והשינון נועדו להסביר לנו שהשימוש במילים, אם אדם יודע כמה המילה היא עוצמתית, כמה המילה היא חזקה, עד כדי כך שהרמב״ם כותב בלכות תלמוד תורה, שאדם שלומד שהוא לא משמיע לו אוזניו, מה קורה? זה לא לימוד, הוא שוכח. הוא לא יזכור. אומר האדם, לא רק זה, הוא אומר, תעשה ניגון, תלמד בניגון, כי הניגון יזכיר לך, הוא ישמור לך על הזיכרון. מה יותר קל לנו לזכור? סוגיה בגמרא או איזה שיר של שוואקי? או של דודי? שיר, מהר מאוד אנחנו זוכרים אותו. גם אם שנה שלמה לא שמענו אותו, ולא שרנו אותו, מישהו רק התחיל, תק, אתה מבנים. כי הניגון מחבר אותך. אומר הרמב״ם, תדבר בקול ותנגן. כי אז זה ייזכר, זה יישאר טוב בזיכרון. זה עשה את הפעולה הראשונית. לכן, זאת הסיבה, אחת הסיבות, שאנחנו קוראים קריאת שמע כמה פעמים ביום. נכון? בקורבנות, אומרים פעם ראשונה. קצר. כן? ואם אדם עובר זמן תפילה, אז שיגיד שמה את כל קריאת שמע, אתם יודעים את ההלכה הזו, נכון? שאם אדם קם מאוחר, ועובר זמן קריאת שמע, והוא אומר את הקורבנות, יש את הקטע שאומרים שמע ישראל, הוויה אחד, כן, הוויה לא כן, הוויה אחד, ברוך שם, וזהו. יש כאלה שמוסיפים את הפרשה הראשונה, ואהבת, אבל אם אדם רואה שעובר זמן תפילה, זמן קריאת שמע, סליחה, שיגיד את כל הפרשה כולה, כל קריאת שמע, והיה ויומר. אומרים אותה בקורבנות, אומרים אותה בתפילה, אומרים אותה בערבית, אומרים אותה קריאת שמע על המיטה. ארבע פעמים ביום קריאת שמע. כי זה עיקר ייחודו של הקדוש ברוך הוא. אותם מילים, אותם דברים, אותם טעמים. לכן יבורכו אלה שקוראים בטעמים. כי הניגון עוזר. אלה שנוהגים לקרוא אותם בלחש, יש להם מה שיסמוך. אבל הניגון והשמעה לאוזניים עוזרת לזכור את מה שאתה צריך לעשות. זה המנטרה. זה החוזר על עצמו. כדי שזה יעשה אצלך רושם בפנים. אבל מתי זה עושה רושם בפנים? רק אם אני מבין שזה צריך לעשות רושם בפנים. עוד דוגמה. אדם, בדרך כלל, מי שנמצא כל שבת ושבת וכל חג ומועד בבית הכנסת, למעשה בשנה עובר על מה? על מה הוא עובר? בבית הכנסת. הוא נמצא כל שבת, שני וחמישי, שבת קבוע. הוא למעשה בשנה מכסה את כל החמישה חומשי תורה, לא? מבראשית, אז זאת הברכה. כי כל שנה מתחילים מחדש, נכון? אמת או לא? עכשיו נגיד, אדם לא הגיע לבית הכנסת, אז הוא משלים את הפרשה. הוא לא מבטר, יושב בבית, קורא את הפרשה. אז בשנה הוא מסיים חמישה חומשי תורה. טוב, יש יהודי שהוא עכשיו בן 15. לפני כן, עד גיל 13 הוא לא הקפיד. מגיל 13 הוא מקפיד. כבר פעמיים הוא עבר על חמישה חומשי תורה. נכון? מהגיד אדם בן 20, שכבר חמש פעמים. מהגיד אדם בן 50, כמה פעמים כבר הוא גמר חמישה חומשי תורה? מה? 37 פעמים הוא כבר קרא חמישה חומשי תורה. תשאל אותו, תגיד לי, הדרך הפסוק, תמשיך אותו. הוא אפילו לא יודע באיזה פרשה זה. אז ריבונו של עולם, מה עשית? 37 שנים אתה חוזר על אותו דבר, איפה זה? לאן זה נעלם? הרי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. את החשבון בנק שלך, את המספר, אתה זוכר. תעודת זהות שלך, אתה זוכר. את המספר פלאפון שלך, אתה זוכר. כמה פעמים אמרת אותו? כמה פעמים הסתכלת עליו? את המספר טלפון בעבודה אתה זוכר, את המספר של החבר שלך אתה זוכר. 37 פעמים עברת חמישה חומשי תורה. איך אתה לא זוכר? אני אגיד לך איך. כי באת לבית הכנסת, וקשבת כי צריך להיות בבית הכנסת לשמוע קריאה בתורה. זה הכל. לא תפסת את המשמעות של קריאת התורה. זה היה מה שנקרא כמו מים. שפכת מים על קיר, זה נרטב, מה שנזל נזל, בא השמש, שיפשה את הכל, יאללה להתראות שבוע הבא. לא נשאר כלום. הרי אתם משקיעים שזה לא הגיוני. אדם כזה, שהוא בן 50, שהתפלל כל ימיו 3 תפילות ביום. אתה עשו חשבון. 365 ימים בשנה, כפול 3 תפילות ביום, כן? נו, אנחנו אומרים יותר מ-1,000 פעמים, נכון? בשנה. את התפילה. נכון? כלומר, 37,000 פעמים התפללת את אותן תפילות. בסדר? סתם, בחשבון פשוט. איך? מה זה עושה לך? איך אתה יכול לא להתרגש? אתה הרי אומר את אותם הדברים כל הזמן, למה זה לא עושה לך שום דבר? כי אני באתי להתפלל, כי כתוב, יש לך דרוש, צריך להתפלל, אז אני באתי להתפלל. שהקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה. זה העניין. כי כשאנחנו מסתכלים על אותם אנשים שבאמת, התפילה בשבילם זו עבודה. יש להם יראה כשהם עומדים להתפלל. כשהם מתפללים מבינים, כשהם עומדים לבני הקדוש ברוך הוא לבקש על עצמם, הם מתרגשים בכל תפילה מחדש. כל תפילה שהם עומדים לפניה היא חדשה לגמרי. לא מבחינת המילים, לא מבחינת התוכן. מבחינת המתפלל. הוא מסתכל אחרת, הוא מתרגש אחרת, הוא פועל אחרת. ואנחנו יודעים שאין ספור סימנים שהגמרא נותנת לאדם שתפילתו רצויה לפני המקום, נכון? שהוא מתפלל ותפילתו שגורה על פיו. נכון? זה סימן. סימן טוב, שהוא לא טועה, שמה שצריך להגיד הוא אומר בדיוק בזמן ובמקום, ראש חודש, ראש חודש, הוא לא שוכח אף פעם לאלה ויעבור, הוא לא שוכח רצה, הכל מתקתק, הכל פיקס. זה אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות שלו, אז הוא מסייע בידו. יש מי שמתעטש בתפילה. נכון, זה גמרא. מכירים את הגמרות הללו? למדתם אותם? זה סימנים של תפילה רצויה. זאת אומרת שאדם, אם זה לא קורה לו, תבדוק את עצמך מה קורה. למה זה ככה? כי אתה בא לעשות וי? אתה בא להגיד, עשיתי? המטרה של החזרה היא לעורר בך הסתכלות מחודשת מה לא היה בסדר, ותחדש עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, אני בטוח שכולנו למדנו יותר מדף גמרא, ואני משוכנע למעלה מכל ספק. שאם אדם למד מסכת מסוימת או דף מסוים, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, את אותו דף, כל פעם, אם הוא למד אותו באמת מתוך שמחה, מתוך רצון להעמיק, כל פעם עלה בו משהו חדש. רעיון חדש, כימון נוסף, קושייה, תירוץ, רע, משהו. כי לא ייתכן אחרת. זה המטרה גם במחזוריות שאנחנו רואים ביהדות, שכל פעם מתחדש מחדש. פתאום אני מבין, יש לי זה רעיון. וואי, איך לא חשבתי על זה קודם? זה כל כך פשוט. ועכשיו אני רואה את זה. לכן, אפשר להגיד שביהדות יש איזה מין אמירה סלנגית שהיום רצה, קוראים זה חבלז, נכון? זה עדיין בשימוש. זה מה שהתורה צועקת לנו. חבלז! חבל על הזמן! זה בזבוז זמן! אני אגיד לכם, לפעמים אני טועה לעצמי, יש שעות כאלה שאני ככה מוצא את עצמי יושב ומערהר. אני כבר במחצית ימי, מה שנקרא בעולם הזה, כבר אני מעבר לחצי. ברוך השם. והיא בגבורות 70 שנה. ועברתי כבר הרבה מעבר לחצי. ואני מוצא את עצמי מהרהר, ואני אומר, רגע, ריבונו של עולם, השם ירחם עליי. עד נגיד, בסדר, עד גיל 13 הייתי פטור. טוב, הרווחתי 13 שנים. של תירוץ טוב. עד גיל 20, תולים. בסדר. שהתחתנתי, מחלו לי על כל אבונותיי. בסדר. אבל מאז? מאז. אני התחתנתי, הייתי בן 23. מאז עד היום, אני מסתכל מה עשיתי בחיי. מה פעלתי, מה עשיתי, ואני אומר לעצמי, אוי ואבוי לי. אני הולך לעלות למעלה בנעמה דחיסופה. אני הולך לאכול אותה בגדול. אני הולך להתבייש. אני הולך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בבושה. לא על מה שעשיתי, כי על זה אפשר להתווכח. עשית בשלמות, לא עשית בשלמות. בסדר, אבל עשיתי משהו. בסדר. אני מדבר על הזמן בין לבין. על הזמנים שבהם יכולתי לעשות, ואתה יודע מה, נכנעתי. לא התמדתי. לא יצרתי מחזוריות. ואני הולך לעמוד בנעמד יחיסוף. מה אני אגיד? מה אני אענה? שסתם קו לי הראש, לא בא לי, הייתי עייב, בסדר, תירוצים. כי אצל הקדוש ברוך הוא קורא כל הדורות מראש, יגיד נכון. אתה צודק, באמת היה לך כיש באותו יום. אבל רק שנייה, בוא נעשה ריוורד, נחזור אחורה רגע, לוחצים על הלחצן של הקלטת, מחזירים אותך אחורה, אומרים לך, אתה רואה? הנה, פה היה לך בדיוק אותו כאב ראש, שיחקת כדורגל, אבל המשכת. בדיוק אותו כאב ראש! וואה, איפה הראש שלי עכשיו יהיה? אני בחתיכת כאב ראש עכשיו. כלומר, בגלל שהדברים לא מסודרים, זה לא שאסור להתעמל ולא שאסור לשחק, מותר וצריך, הרמב״ם כותב את זה מפורש, שזה ברפואה, שולחן ערוך כותב, שאם האדם רגיל באיזה פעילות מסוימת שהיא לא מוגזמת, אז אפילו בשבת היא תהיה מותרת, אני לא ניכנס לזה, זה אמירה, צריך ללמוד את ההלכה הזו. אבל בוא נבדוק, עד כמה זה עקבי, עד כמה זה אמיתי. לפעמים, או אפילו אפשר להגיד, שקורה הרבה פעמים, ששואלים בן אדם, תגידי, מה אתה עושה? כן, זו שאלה שנפגשים עם אנשים שאתה לא מכיר. שלום, מה שלוחד, מה אתה עושה? נכון? אני עורך דין, אני רופא, כן? אני מהנדס. היהדות אומרת, רגע, 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 זה טעות. זה טעות! כדי שנבין את זה, אתן לכם דוגמה. אם אני רואה בן אדם שהולך לישון, בסדר? ואני אומר לו, מה אתה עושה? והוא, מה צריך לענות לי עכשיו? אני נמנמן. נכון? זאת אומרת, אתה נמנמן? זה מה שאתה עדה, זה מה שאני צריך מיד להגיד לו? איך אתה מצליח להתפרנס מזה? מי משלם לך על זה? בשביל ללכת לישון. מישהו ממן אותך בשינה? מה זה אתה נמנמן? כבר זה נשמע אבסורד, לא? וזו בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר. אם נחשב נכון, היטב את השעות שלנו באורך החיים, נגלה שאנחנו מבלים בשינה יותר זמן מאשר אני עוסק אפילו בלהיות עורך דין. המהות שלנו היא לא להיות נמנמן, היא גם לא עורך דין. המהות שלנו זה להיות חושב, חוקר, תוהה. אדם חי, נושם, אוהב. זה אדם שמתקדם וצומח כל הזמן. אדם ששואף לגדולה. והגדולה היא זאת שמביאה אותו לרצות עוד ועוד ועוד. לא תפקיד שהוא עושה. לא פעולה שהוא עושה עכשיו. תשאל אישה שיש לה ילדים. תגיד לה, מי את? תגיד לך, אני אמא. אבל זה נכון ולא מדויק. כי זה רק חלק מסוים ממה שהיא. משום שחוץ מזה שהיא אמא, אז הם גם אמא, היא גם אישה. נכון, של בעלה. יש לה חברות, אז היא גם חברה. יכול להיות שהיא גם מתנדבת באיזה ארגון חסד כזה, אז היא גם מתנדבת, נכון? יכול להיות שהיא גם יכולה להיות בעלת השכלה, אז היא גם יכולה להיות פרופסור, דוקטור, מורה, נכון? היא יכולה גם לעבוד בעוד מקצוע, היא טבחית, או אחות, כלומר, אמא זה משהו מאוד קטן, בתוך המכלול של כל מה שאת. לכן, לרוע המזל שלנו, אנחנו מפתחים בעיות של זהות כבר בשלב המאוד מוקדם של הילדות שלנו. אתם מכירים את השאלה המאוד מאוד לא פשוטה? תגיד לי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? שאלה מוכרת, נכון? שאלה ששואלים. והילד חושב, הוא אומר, רגע, וואי, יש לי בעיה. אם שואלים אותי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול, זאת אומרת שמה שאני עכשיו זה לא בסדר. נכון? מה לא טוב להיות עצמי? אני רוצה להיות אני. אז למה אתה שואל אותי? מה אני רוצה שאני אהיה גדול? אלא השאלה צריכה להיות אחרת. לא מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול. מה השאיפות שלך שאתה רוצה להגיע אליהם כשתהיה גדול? לא מה אתה רוצה לעשות, כי גם עכשיו אתה עושה. השאלה אם העשיות שאתה עושה עכשיו מובילות לך לשאיפה גדולה בעתיד. כלומר, זה לא לשאול אותך מה אתה, זה כמו שבן אדם ישאלו אותו, מה אתה עושה לפרנסתך? או, אלא צריך לשאול אותו, תגיד לי, מה אתה עושה למען החיים שלך? הפרנסה יכולה להשתנות, היום אני עובד אצל פלוני, הוא סגר את המפעל, נגמר לי הסיפור. מה אתה עושה למען החיים שלך? האם אתה יצור חושב? מה ההבדל בינינו לכל בעל חיים שמשוטט לו בטבע? הרי בעל החיים הוא לא חושב. בעל החיים לא מתכנן מהלכים. רגע פעם יושבת מועצת גדולי הארנבים. יושבים, דיון משפחתי של המועצה, מועצת גדולי הארנבים. מה אתם אומרים? מחר נעבור לחלקה של החקלאי ברוך, יש לו גדר טוב, ואחד יגיד, לא, 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 סליחה, אני שמעתי שהקרובית אצל יוסף יותר טובה. האם פעם ישבה איזה מועצת בעלי החיים ממלך היער, האריה, ודנו בהשלכות של הנבלות שנרכבות ביער והריח, הלא טוב שיוצא מהן? אולי לפתח שיטה קבורה? שום דבר אין שם. שום מחשבה, שום תכנון, שום כלום. הוא רעב, אז אם הוא אוכל עשב, יש עשב, אז הוא אוכל. ואם הוא אוכל בשר, אז הוא מחפש בשר. הוא גמר וזהו, אנחנו כולנו יודעים את זה. שהעריות והחיות הטורפות, לאחר שהם תפסו טרף, והם אכלו, ואנחנו ראינו את זה גם בסרטים מהטבע, שהעריה יכול להיות ליד איזה עדר של זברות, והוא רעב, והלוויות קופצות, רצות, תפסות טרף, כולם אוכלים, אחר כך הם יושבים על העשב שם, בצל או בשמש, לא משנה, וזהו, נהנים מזיו השכינה. יכול לעבור להם מעד האב זברה. הם יזוזו. הם לא זזים במקום בכלל, לא מזיז להם. לפני שעה אכלתם אותה עם העור, את אחותה. עכשיו היא עוברת? שום עניין. כן, איזה תכנון, זה הכל אינסטינקטים. אני רעב, אני אוכל, אני יודע איך אני שותה, אני יודע, אני קם, רוטפים בך, אני בורר. זהו. מה שמרומם את האדם מהבריאה כולה, זה היכולת שלו לדבר, היכולת שלו לחשוב, לתכנן. האדם החושב, למעשה הוא האדם. לכן, אדם צריך לשאול את עצמו, האם החיים שהוא חי, כמו שהוא חי, הם באמת החיים הטובים? האם הם באמת החיים שאליהם הוא שואף? את השורה הזאת אדם צריך לבחור לעצמו. אני לא יכול לבחור בשלך. מה שמביא אותנו לשאלה בסיסית יותר, האם יש לנו מטרה בחיים? אם לא, אז אין שום סיבה בעולם שלא לבזבז זמן. משום שבמילא שום דבר לא משנה. אבל אם בן אדם מאמין שישנה מטרה לחיים, אז למה שירצה לבזבז אותם? למה שאדם ירצה אפילו לאבד רגע אחד מהם? אם יש מטרה לחיים, אין ספק שכל בן אדם ירצה להכיר כל פינה בחיים שלו. לעשות את המקסימום בזמן המוגבל שיש בידו, כדי לא לפספס את החיים. אחד מהדברים הכתובים בסרט הדיברות ובהלכה, אחד הדברים החמורים ביותר, שבכלל היהדות כולה, היהדות מזועזעת ממנו, זה הפשע הגרוע ביותר. ברוך השם העולם כולו ככה היום מבין, זה רצח. צריך לשאול שאלה. הרצח זה הדבר הכי גרוע שיש. אבל למה? מה יש? לגנוב זה פחות? לעשות דברים אסורים אחרים זה פחות? לא תחמוד זה פחות?
אפשר להשיב.
אתה מה?
אי אפשר להשיב.
לא רק שאי אפשר להשיב, אלא?
ידעת בן אדם?
סיימת החיים של בן אדם. אדם שיכול להיות שהיה לו שאיפות, רצונות, מטרות, הפסקת לו אותם. מעשה, הרצח גם גרוע ביותר, וזה שונה מהריגה, כי רצח זה דבר מתוכנן. רצח זה דבר מתוכנן מראש, וזה הגרוע ביותר שיש. ואדם שרוצח את עצמו, אדם שמבזבז את זמנו, רוצח את הרוחניות שלו, זה יותר גרוע רצח פיזי. הוא חי, מת. להרוג את הזמן, מה שנקרא, זה התאבדות רוחנית. ובני האדם נבראו בעולם על מנת להנות מן העולם. אדם וחווה נמצאים בגן עדן. אתם יודעים מה פירוש עדן? איזה מילה ככה קופץ לכם? עידון, עדינות, כיף! סבבה! שמו אותם בגן של הסבבה. גן אירועים סבבה. גן אלה. תתעדן על העולם, תהנה ממנו. כאשר האדם מנווט את עצמו ליעד שהאדם נברא עבורו, זה חיים של הנאה. הנאה רוחנית, הנאה גשמית, על פי ההלכה. אז הבן אדם פתאום ירגיש שכל רגע בחיים שלו זה כיף אחד ארוך וגדול, ועל כל רגע כזה שהוא לא עשה אותו כזה, הוא יפקה ויצטער. אחד הדוגמאות שבחסידות מביאים את זה, אנחנו יודעים שכתוב שמנכנס אדר, נו, מרבין בשמחה. משנכנס אב, ממעטין בשמחה. בואו נקשיב רגע למה שאמרנו. זאת אומרת שגם באדר וגם באב, מה יש? שמחה. אלא שבאדר צריכים להוסיף, ובאב צריכים להוריד. אבל זה אומר שכל הזמן מה צריך להיות? כמו שאומר רבי נחמן, לא? מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. שמחה צריכה להיות כל הזמן. אלא שיש חודשיים בשנה שהמינון משתנה. אצל אחד זה עולה, אצל אחד זה יורד. איך אדם ישמח כל השנה כשהוא רואה כל מיני דברים שלא לא יכולים לגרום לו לשמוח? הכוונה פה בעבון הבסיסי הפנימי, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להתעדן, ליהנות מהעולם הזה, מהחיים האלה. אבל צריך להבדיל. יש הבדל בין הנאה לבין נוח. נוחיות לא בהכרח היא הנאה. לפעמים זה בטלה גמורה. ואם אדם מחפש שיהיה לו נוח, ואז הוא חושב שהוא נהנה מזה. בין כאב הכרחי שקיבלתי מכה וכואב לי, לבין למשל סבל חסר טעם. דוגמה, התיישבתי בטעות על הרגל שלי עם הכיסא, אני לא חייב להישאר עם הרגל על הכיסא, נכון? תזיז את הכיסא, לא יחב לך. זה סבל מיותר, אם אני נשאר, יושב על הכיסא, רגל, רגל למטה. זה שונה לגמרי. לכן, לאורך התהליך הזה, נתחיל מסכם, כי תפילת מנחה, כתוב בתורה, ואברהם זקן בא בימים. מה פירוש בא בימים? אומרים חז"ל, בא עם כל הימים שלו. אין שם פספוס, אין שם בלבול, הוא בא עם כולם. אפשר להזדקן בכבוד ובשמחה כל הימים. על מנת לסכם את הדברים, יש 10 כלים. כדי שהדברים האלה יהיו אצלנו במודעות. בלי נדר אני אעשה לכם. לשיעור הבא אני אביא את זה, מופס, 10 כלים. אם אני אצליח לצלם את כל זה, אני אתן לכם את כל זה. דבר ראשון, תכנן מראש מה אתה רוצה להשיג, מטרה ברורה. אחד. שתיים, תכנן בערב איך לקום בבוקר. אל תיתן עוד 5 דקות, ואני כאן, להשתלט עליך. זה כל היום שלך משתבש. כדי להתחיל ברגל ימין, זה הדבר השלישי, תשכים 10 דקות מוקדם יותר, זו דוגמה לזמן שאפשר לחשוב להרהר, כדי לחשוב על משמעות החיים שניתנו לך לאותו יום.
10 דקות מוקדם ממה?
מה?
10 דקות מוקדם ממה?
ממה שאתה רגיל.
את הרבע שעה גרח היתרים, זה פלנט פיוס,
את הרבע שעה זה תעשה בשינה, לפני השינה אם זה מפריע לך. זה המלצה. תנצא 10 דקות מוקדם בבוקר, מי שקשה לו בבוקר, תעשה לו בערב. כי אז גם השינה שלך תהיה חלק מהפעולה. תזכור את היום שלך. תבדוק. מה היו המכשולים? איפה לא הצלחת היום? ותתכנן כיצד לעקוב אותה. מחר. או במשך היום. תתפוס את עצמך לפעמים חולם כזה, בשאלה מה אני עושה עכשיו, פתאום תפסיק רגע, מה אני עשיתי עכשיו? אבל הסתכלתי במחשב, ישבתי למדתי גמרא, שיחקתי עם חברים, שמעתי מוזיקה ב-MP. תחשוב רגע, להגיד רגע, האם אני יכול להשתמש ברגע הזה, בזמן הזה, אופן משמעותי יותר, אמיתי יותר, נכון יותר? אם תחליט שזה בסדר, זה עכשיו, זה בסדר, זה המטרה שלך. אבל תחשוב, תהפוך את עצמך להיות תלמיד של החיים. תלמד בכל מקום שאתה נמצא בו. תשתמש בספרים, מחשבות, מחשבים, MP, דיסקמן, כל דבר שאתה יכול, ברוך השם היום, טכנולוגיה לשירותנו. תלמד בכל מקום. אתה רואה חשמלאי, תסתכל מה הוא עושה, תלמד. אתה רואה אנשים מתקנים איזה משהו, תסתכל, תעיין, תלמד. אתה רואה, אתה עובר ברחוב, אתה רואה אנשים הולכים, אנשים באים, יש פעילות, תסתכל, תבחין, תסתכל על העולם. תלמד. תשנן ותזכור קטעים של חוכמה. למה? כי זה ייתן לך אחר כך זמנים שאתה הולך ברחוב, עומד בתור בסופר, או יושב באוטובוס, חומר למחשבה, אם אין לך כל מיני אמצעים אחרים. עוד דבר מאוד חשוב. תאסוף לעצמך משפטים קצרים, מנטרות. כן? כותרות שיגדירו את המטרה שלה אתה שואף. ותזכיר לעצמך אותם ככה במשך הזמן. במשך היום, כדי שאתה מרגיש שאתה נסחף, הופ! תגיד, אבל רציתי להיות כזה. הופ, יחזיר אותך. הדבר עד שהיא, תשאל את עצמך מדי פעם, מהי המטרה של החיים? ומה אני עושה לכוכב הזה? מה אני עושה פה? שמה באתי לפה? הדבר האחרון, תתכנן מראש. מה אתה רוצה ללמוד? מה אתה צריך כדי להיות מודע לשאיפות שלך? כיצד אתה רוצה לצמוח? אלה 10 שאלות בסיסיות שהאדם מתחיל בפיתוח האישיות שלה. כן, יסוד היסודות, עמוד החוכמה לידע, שיש שם מצוי ראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו לעשות. אנחנו אומרים את זה כל יום שישי בקידוש. בסוף היחול, אשר ברא אלוהים לעשות. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לעשות ולפעול כל הזמן ולצמוח ולהתקדם. וזה מה שהופך אותנו להיות בני אדם. לכן, בכל חברה, בכל מקום שאתם תעבדו בעתיד, אתם תהיו עם תפקיד מסוים, שלמדתם עבורו, או שתוך כדי העבודה הגעתם אליו, ואתם פתאום תשימו לב שאתם פועלים את אותם הפעולות כל הזמן ללא הפסקה. גם חוקר שמחפש כל מיני דברים, והוא מגדיר את מטרת המחקר שהוא רוצה לגלות דבר כזה או אחר, הוא בודק וחוקר כל הזמן על פי מה? מה שבא לו? או על פי מה? סדר, פעולות. שהוא רגיל היה או למד שכך חוקרים. אז נכון שיש לו כל מיני מחשבות, אבל על מנת לבדוק אותם, מה הוא עושה? פעולות קבועות שהוא רגיל אליהם שכך וכך. אדם שרגיל לעשות את זה, וחוזר ומשנן ועקבי וקבע וברור לו, התחיל לפתח את האישיות שלו. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נעבור לנושא הבא. שבוע הבא כמדומני, יום שלישי, כן. בעזרת השם רגיל, שבוע הבא, יום שלישי, בשש, בעזרת השם יתברך ובישועתו. יישר כוח.